אני אתחיל ישר, אני רק אומר ככה, במשפט אחד נפתח, המשנה היא משנה י"ז בפרק ב', משנה י"ז בפרק ב', זה הפרק שלנו השבוע במסכת אבות, השבת קוראים את פרק ב', והמשנה היא משנתו של רבי יוסי, עסקנו בזה בשיעור הקודם, בהרחבה על הדמות, על מה זה רבי יוסי, אני רק אומר את המשנה ונאמר מילים בודדות ממה שאמרנו מקודם ונתחיל ישר בהבנת המשנה. רבי יוסי אומר, יהי ממון חברך או חברך חביב עליך כשלך, ועדכן עצמך או עדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. אמרנו מקודם, רבי יוסי נקרא בפי רבו, אני אזכיר במהירות מה שדיברנו מקודם כי לא כולם היו, רבי יוסי נקרא בפי רבו חסיד. הוא מופיע במרכז חמשת תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי יוסי, רבי שמעון בן נתנאל ורבי אלעזר בן ערך. במרכז נמצא רבי יוסי והוא נקרא חסיד, עליו נאמר שמי שמת רבי יוסי קטנתה פסקו חסידים. המשנה הזאת בעצם מבקשת בשלושה דברים שנראים פשוטים לתאר את דמות החסיד. מה זה חסיד? המשנה הזאת יש חשיבות אדירה במסכת אבות, כי על מסכת אבות אמרו חז"ל, היי מן דבאי למה ויחסידה, מי שרוצה להיות חסיד, לקיים מילי דאבות. אז כשבתוך מסכת אבות יש משנה אחת שמתארת את דמות החסיד, זה קרם דה לה קרם. כמו כל מסכת אבות בעצם באה כדי ללמד אותנו להיות חסיד. והמודל של החסיד הוא רבי יוסי הכהן. אגב, אתם עומדים ומתפלאים בטח, לא שמענו כל כך על רבי יוסי הכהן. צבי שליטה, תדע לך, תגיד לזבולון. זה הפעם השלישית תוך שנייה שאני, זה פלפלאות. יהיו הדברים באמת, עילוי לנשמת הסבא, שהבן של צבי, הנכד, שקרוי על שמו, תרם את השס שהוא קיבל לבית המדרש.
בזכות זבולון היום,
מה ביורצייט יש?
הבת שלי זה בזכות
זבולון. מה זה, הרב
אליהו?
זה היום.
נו,
אתם מבינים? נו, אתם תופסים?
איציק,
בת זה לא חוכמה לברך.
לא, הנס שלי שהוא לא אמר
למה
שאמר
לצבי. טוב, זה אחר כך. עכשיו אלינו. אתם שואלים, רבי יוסי הכהן, דוגרי, נעשה מבחן נקרות. מה יודעים על רבי יוסי הכהן? רבי עזר בן הורקנוס, כולם יודעים. רבי יהושע, נכון? תנורו של אחנאי, רבי עקיבא, רבן גמליאל, רבי שמעון בר יוחאי. רבי יוסי הכהן, רק להגיד לכם, זה לא רבי יוסי המפורסם, זה לא רבי יוסי הגלילי. לא, אז בכלל, מי, מה? אני רק אומר לכם משפט אחד, מה הוא אומר במשנה? יהי ממון חברה חביב עליך כשלך, ועדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. המשפטים נראים מאוד פשוטים. על המשפט וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. על המשפט וכל מעשיך יהיו לשם שמיים, אומר הרמב״ם בסוף הפרק החמישי בשמונה פרקים את הדברים הבאים. אני לא נכנס עכשיו למשפט הזה. המשפט הזה אותו נלמד בפרשה, ואני טוען שהוא הקדמה לפרשת השבוע. בעזרת השם נעסוק בו אחרי ערבית. אבל אני רק רוצה להגיד לכם מה זו המשנה. הרמב״ם, יש לו שמונה פרקים, שהם הקדמה למסכת אבות. ובהם הוא קובע יסודות מאוד 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 גדולים. בכל דרך האמצע, בכל דרך המידות, כל היסודות האלה נמצאים ברמב"ם בשמונה פרקים. בפרק החמישי, שעוד נדבר עליו בעזרת השם, הוא אומר בסוף כך: וכבר כללו חז"ל זה העניין כולו בקצרה במילות מועטות. חז"ל במילות מועטות כללו את כל העניין של הפרק החמישי שאני לא מדבר עליו עכשיו. מורה על זה העניין הוראה שלימה מאוד. תראו איך הרמב"ם מתפעל מביטוי, ותשמעו מה הוא אומר עוד רגע. עד כשאתה תבחן קוצר המילות, איך סיפרו זה העניין הגדול והעצום כולו, אשר חיברו בו חיבורים ולא ישלימו. כל גדולי העולם חיברו חיבורים כדי להשלים ולא ישלימו. הגדרה של הרמב"ם. תדע שנאמר בכוח אלוקי בלא ספק. הרמב״ם יוצא מכלל. על מה הוא מדבר? והוא אומרם בצבאותיהם וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. הביטוי וכל מעשיך יהיו לשם שמיים, אומר הרמב״ם, זה סיכום, זה תמצות, זה יסוד של כל החוכמות וכל התורות והכל נמצא פה. והוא קורא למילים האלה נאמרו בכוח אלוקי בלא ספק. אינני יודע מה זה, אנחנו נדבר על זה אחר כך. אבל הכוח האלוקי הזה בלא ספק זוכה החסיד של מסכת אבות. אז החסיד של מסכת אבות זה כמו שאמרתי בחיוך קרם דה לה קרם. מסכת השיעור על החסידות מתארת עכשיו את המודל של החסיד בשלושה משפטים. האחד עוסק בבן אדם לחברו, השני בבן אדם לעצמו, והשלישי בבן אדם למקום, אבל אני לא בטוח שההגדרה הזו נכונה. כי כל אחד עוסק בכל, וזה נראה בהמשך. אמרתי שאת המושג הזה של כל מעשיך יהיו לשם שמיים, אני רוצה לדבר עליו בלימוד הפרשה שלנו, השבת, במטות מסעי, נגיע לזה אחר כך. כאן, אני מבקש להתחיל עכשיו בחלק הראשון והשני של הדברים של רבי יוסי. מה פירוש? יהי ממון חברך חביב עליך כשלך. לא מדובר פה, וזה המושג חסיד, בהגדרה הלכתית מחייבת. וזהו. לא צריך להיות בשביל זה חסיד, זה שולחן ערוך. בסדר? א' ב' של שולחן ערוך אני חייב לקיים. כלומר, לא מדובר פה עכשיו בחובה שלא לפגוע בממון הזולת. מדובר פה במשהו אחר לגמרי, מדובר פה ביכולת לחבב, חיבוב, לחבב, יהי ממון חברך חביב עליך כשלך. זה ודאי לא הגדרה הלכתית. זה גם לא דבר שהוא בדרישה הלכתית. נדמה לי שכשנראה כל פרט פה, נבין הרבה יותר בקלות את המושג חסיד. הייתי מגדיר את זה במילה פשוטה, פרגון. אבל ביתר הסבר יותר מפרגון. אני יכול לשמוח בשמחתך. אני יכול הדבר הראשון שהופך אדם לחסיד זה שהוא מתוכו עושה חסד, שכל כולו זה חסד. רבי יוסי היה כהן וחסיד. הפרשה שעסקנו בה השבת היא פרשת פנחס. פנחס מצליח להשיב את חמתי מעל בני ישראל. פנחס, מסביר רבנו בחיי, שם מעניין מאוד פנחס, פנחס. שם משונה, הזכרנו אותו השבת, דיברנו לפני שנייה. שם משונה מאוד פנחס. תשימו לב לשמות בעברית, שמות הם דבר מאוד מובן. ינון, אברהם, יהושע, כל שם יש לו הבנה. מה זה פנחס? מה פירוש פנחס? מה פירוש השם? שם מאוד יפה, פנחס, אבל מה השם? זה שם כזה יהודי. אומר רבנו בחיי, תשמע איציק מה שאתה אמרת עכשיו, אומר רבנו בחיי, פנחס כלפי חוץ היה קנאי, אבל הפנימיות שלו היא חסד. הפנים הוא כולו חסד. ובעומק אני רוצה להסביר את זה הרבה יותר מזה. יש לו יכולת להגיע אל הפנימיות של כל אחד ואחד. בקנאו את קנאתי בתוכם. פנחס בן אלעזר, אני רוצה להסביר למה אני קורא לו חסיד. הוא לא פועל לפי ההלכה. הוא אפילו פועל לא לפי ההלכה. על פי ההלכה כתוב שאם הוא היה שואל את משה רבינו מה לעשות, למשה רבינו היה אסור לענות לו. כי הלכה ואין מורים כן. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן פועל ממקום פנימי, 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 שהוא בעצם לפנים משורת הדין.
לטובת הנרצח, זה
שהוא הרג אותו. ודאי. הוא פועל כאן איזושהי פעולה פנימית שהיא לפנים משורת הדין, שהוא מוסר בעצם את כל עצמו בגלל זה. כלומר, הוא מאוד יכול להיות שהוא מוסר את העולם הבא שלו. הוא פועל באופן שאם הוא טועה, הוא יכול להיות שהוא מוסר את הכל. הוא לא מתרשם מכלום. החסיד הוא מכוונן משהו, והוא מבקש להביא את זה בכל מקרה שלא יהיה. הוא יוצא מהאגו שלו. הוא יוצא אפילו מהאגו של העולם הבא שלו. אפילו מהאגו של האם זה נכון לפי התורה. גם זה אגו. הוא יוצא מהאגו של לא מעניין אותי לא הגן עדן ולא העולם הבא, אני כבר לא מדבר על לא מעניין אותי הרייטינג, זה בכלל לא המקום שהוא נמצא כבר. רבי יוסי החסיד מתחיל את הכל במשהו שנראה מאוד מאוד נמוך. ממון חברך חביב עליך כשלך. אני יכול לפרגן לך, אני יכול לשמוח בהרבה דברים, אבל בעצם מה שעושה אותי עשיר זה שיש לי יותר ממך. את זה אתה לא יכול לקחת ממני. יהי ממון חברך חביב עליך כשלך, פירושו, האם אתה יכול לשמוח שחברך מרוויח יותר? לא כי אתה מתכנן לבקש ממנו משהו. אין לך שום תוכנית. סתם ממונו חביב עליך כשלך. ממונו. ממונו חביב עליך כשלך.
ממונו שאצלו ייתן לך את השמחה כאילו
שלך. כן. כלומר, הרי זה לכאורה נגד הטבע. הטבע הוא שאדם מחזיק את ממונו שלו. הטבע הוא שהממון הוא או כממונה בחזקת מראה, האדם יש לו את הבעלות על הממון שלו, זה הדבר הטבעי ביותר. רבי יוסי לא מבקש רק שלא תפגע חס ושלום בממון חברך, הוא לא הוגע בנושא הזה בכלל, זה, לא, זה פשוט. הוא אומר לך, אתה רוצה להיות חסיד, תעשה פעם תרגיל, תנסה פעם אחת לשמוח בזה שיש לו. זה שלב מעל לא תחמוד. לא תחמוד ולא, לא, 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 לא תחמוד ולא תתאבד, זה דבר הכי חשוב. זה ההיפוך מתחמוד, זה לא ההיפוך מלא תחמוד. לא תחמוד זה שלב קשה מאוד בעשרת הדיברות. זה עוד יותר בעצם. זה לא רק אל תחמוד את מה שיש לו.
תשמח.
אלא תהיה מרוצה, עכשיו רק רגע, זה נורמלי, זה טבעי.
תשמח
שזה יהיה לך, זה אפילו יותר משמחה, שזה יהיה לך חביב. חביבות זה שאתה אוהב, שאתה מחבב, הרי אני אוהב משהו שלי, אני מחבב משהו שיש לי איתו איזשהו מגע. החסיד בבן אדם לחברו מצליח לפרוץ את מסגרת האגו.
גם אם לבן יש יותר?
גם אם?
לבן יש יותר?
לאיזה בן?
שלי.
אני לא מדבר על הבן פה, מאיפה בא הבן?
לא, אני שואל.
מאיפה בא הבן? אין פה בן, אתה רואה שאתה לא... אין פה בן בכלל. חברך.
זה פחות בעיה.
אין פה בן. הבן זה עוד שלב. יהי ממון חברך חביב עליך כשלך.
זה מאוד מזכיר את ואהבת לרעך כמוך.
בעומק זה ואהבת לרעך כמוך. ודאי. בעומק זה ואהבת ורש"י ככה מביא. זה דבר שהוא באמת מאוד צריך לתת עליו את הדעת, זה לכאורה פשוט. זה לכאורה פשוט. אבל זה דבר שהוא פלא פלאות. אני הזכרתי אתמול, תוך כדי שלמדנו את זה, הזכרתי גמרא מפורסמת. יש גמרא נהדרת במסכת בבא מציע. גמרא נהדרת. גמרא מספרת שרב חנן בר אבא, זה בסוף פרק הסוחרת האומנים, גמרא מספרת שרב חנן בר אבא, הוא היה מהמוראים החשובים, שהוא היה תלמיד של רב הונה. רב הונה היה גדול הדור, הוא היה תלמיד של רב הונה. רב חנן בר אבא, כך מספרת הגמרא, שכר פועלים. הפועלים של רב חנן בר אבא היו כנראה גנגסטרים רציניים. לא כנראה. לא רק שהם לא עשו את מה שהם היו צריכים לעשות, אלא שהם שברו לו את החביות, וברור שהייתה שם פשיעה מצידם. לא, אין שום שאלה. אבל גנגסטרים כמו גנגסטרים, אין לו עם מי לדבר. הוא לא יכול לתבוע אותם, הוא לא יכול כלום. הגמרא מביאה את זה, אגב דיון בנושא אחר לגמרי. הגמרא אומרת שכשיש מצב שאדם רואה שיש לו מישהו לתבוע אותו והוא לא יכול, אז שישמור נכס שלו. מותר לו. ויגיד לו, אתה רוצה לשלם לי טוב, אתה לא רוצה, בוא לדין תורה, אני רוצה עכשיו לדון. אני לא רוצה כלום, אני רוצה לדון. אני רוצה למצוא דרך לכפות עליך לדון, אתה לא מוכן להידיין. הוא גנגסטר. מה עשה רב חנן בר אבא? כתוב שהוא לקח את המעילים שלהם, וכשהם באו לקח את המעילים, הוא אמר, כשתבואו לדיון, תקבלו את המעילים. מיד אגב המפרשים אומרים, לא היה קר, לא היה חם, אסור לו לעשות את זה. אבל הם רצו את זה חזרה, הוא אמר, אני אתן לכם. אחרי שיהיה דיון. שברתם לי חביות. יפה? יפה. נו, הפועלים שלנו, חבר'ה נחמדים, מה עשו? הלכו לרב של רב חנן בר אבא, בשביל זה יש רב. עשה לך רב. הלכו לרב, ובאו אל רב הונה, ובחו ואמרו לו, אנחנו מסכנים. והוא לקח לנו את המעילים, וזה לא יפה. נו, מה הייתם מצפים? שרב הונה יקרא לו ויגיד להם יא חתיכת. רב הונה קורא לו ואומר לו, תחזיר להם את המעילים. עכשיו, אל תצאו מנקודת הנחה שהוא לא ידע מה הסיפור. אל תחשדו ברב הונה. רב הונה בירר את הכל, אומר לו, תחזיר להם את המעילים. זה ה... שואל אותו רב חנן בר אבא, דין האחי? מה, ככה הדין? אומר לו, אם! הוא לא אומר לו לפי משורת הדין. הוא אומר לו, כן, זה הלשון. אם, דכתיב, רב, לא צריך להגיד את המקור, אבל רב חנן בר אבא, הוא בחר להגיד את המקור, אתה תמיד רוכב. אם, כן, אתה רוצה לדעת את המקורות לפסק הדין שלי, דכתיב למען תלך בדרך טובים. נו, כנראה רב חנן בר אבא לא היה גאון כמונו, אז הוא לא אמר, תוכיח לי את זה בתוספות, בקצות, הסתפק בפסוק במשלי, משונה. אז פעם היה כך, לא היו כאלה תלמידי חכמים כמו ש... טוב, דכתיב למען תלך בדרך טובים, פסוק. אומר רש"י, מה זה למען תלך בדרך טובים? מה זה קשור בכלל? אז אומר רש"י, למען תלך בדרך טובים, לפנים משורת הדין. מה לפנים? אני שאלתי אתכם אם זה הדין. טוב, ראו החבר'ה שהעסק הולך טוב. ידידינו, הפועלים, העמלים, ראו זה הסתדרות טובה פה, רב הונה. באו להסתדרות ואמרו לרב הונה, תראה, יש לנו עוד בעיה. אתה יודע, אנחנו הרי אנשים טובים ועובדים קשה. מעילים יש, אבל מה נעשה? מה, נאכל מעילים לארוחת בוקר? כסף הוא לא שילם לנו. אנחנו שברנו טוב את החביות. הוא לא שילם לנו כלום. באנו לעבוד, הוא לא שילם. קורא רב הונה לרב חנן בר אבא ואומר להם זיל, הווה גריו, לך תשלם להם. רב חנן בר אבא שואל אותו, רבי, גם זה דינה הכי? אמר לו, אם, בטח, פשוט. אמר לו, מה הדין? הוא אומר, בסוף אותו פסוק כתוב, ואורחות צדיקים תשמור. מה אתה חושב? שאנחנו לומדים חצי פסוק? צריכים לומר פסוק שלם. אז למען תלך בדרך טובים, זה שאתה צריך להחזיר להם את המילים. ואורחות צדיקים תשמור, זה שאתה צריך לשלם להם. אני אגב, כשהגעתי לגמרא הזאת, רצתי מיד לפסוק, אמרתי נס שאין המשך לפסוק, אחרת הוא היה אומר לו גם לתת להם פרחים. אז זה הסוף של הפסוק. סוף פסוק, טוב, מספיק. נרתי ואורחות צדיקים תשמור. שואל השלה הקדוש, אז למה אתה אומר שדינה אחי? זה לפני משורת הדין. אומר השלה, רב חנן בר אבא לא שאל את רב הונה מה באמת ומה המקור ומאיפה הוא. רב חנן בר אבא לא שאל שאלות כאלה, ורב הונה ידע את כל הסיפור. כשבא רב חנן בר אבא אל רב הונה, כי רב הונה קרא לו, הרי הוא לא בא אל רב הונה, הרי רב הונה קרא לו, הם באו אל רב הונה, הם היו חכמים מאוד, מיד תשמעו. וכשרב הונה קרא לרב חנן ואמר לו לשלם להם או להחזיר להם בהתחלה את המעילים, אז רב חנן שאל אותו את השאלה הבאה, הרי אני יודע שזה לפני משורת הדין, זה ברור, אבל אתה אומר שהלפני משורת הדין הזה לגביי זה כבר דין? כלומר, הרבי שלי אומר לי שאני הגעתי למדרגה שהלפני משורת הדין הזה זה הדין שלי? יש אדם שממנו אתה מצפה למשהו מסוים, הוא חסיד. אמר לו, אין. שמה? נכון, 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 נכון. פילה פלויין, איזה שלב? איך מתחילים? אמר לו, אין! פילה פלויין. אתם חושבים שהוא התאכזב? הלך הביתה, באו החבר'ה, קרא לו שוב רב הונה, ואמר לו, עכשיו תשלם להם. אתם באמת חושבים שרב חנן בר אבא לא ידע את הפסוק במשלי? שאל אותו רב חנן בר אבא, רבי, גם זה כבר דין לגביי? כלומר, גם האורחות צדיקים תשמור, אצלי זה כבר הפך לדין? אמר לו, אם! לפני משורת הדין, אצל החסיד הופך לדין עצמו. וכך הולך הדין ועולה 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 ועולה. כי האגו הולך ונגמר. אתם יודעים במה השיא של זה? התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. לכאורה זה דבר פשוט. מה באת להגיד? התורה לא נקראת ירושה, למרות שהיא ירושה. התורה נקראת מורשה, ולא ירושה. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. אבל היא ירושה, זה הפירוש של המילה. ומהפסוק הזה לומדים חז"ל, רש"י מביא את זה, שכל המונע מחברו תורה כאילו גוזלו מנחלת אבותיו. כי התורה היא ירושה של כל ישראל. היא ירושה. על פי דין, הירושה מגיעה לי. נכון? ירושה מגיעה לי. פעם עסקנו במילה הזאת, מורשה. אני רוצה עוד פעם לנתח אותה, כי לעניות דעתי מה שכתוב פה בפסוק, שאינה ירושה לך, המפרשים שואלים מה פירוש שאינה ירושה, הרי כתוב שהיא ירושה. אולי הפשט של המשנה זה, התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, אלא היא מורשה לך. אתם יודעים מה ההבדל בין ירושה למורשה? הרי אם היית אומר שתורה ציווה לנו משה ירושה קהילת יעקב, הייתי יודע את אותו דבר, שהיא ירושה לכל אחד. אני תמיד חשבתי שמורשה פירושו שהמוריש זה האקטיבי והיורש זה הפסיבי. אז אני הרי צריך ללמד תורה ולא רק ללמוד תורה, כי מצוות תלמוד תורה זה ללמוד וללמד. זה היסוד של מצוות תלמוד תורה, ללמד וללמוד. כיוון שאני צריך גם ללמוד וגם ללמד, אז התורה נקראת מורשה, כי אתה צריך להוריש אותה, ושיננתם לבניך. טוב, לכאורה זה מספיק. יש שני דברים שנקראים מורשה בתורה. ארץ ישראל נקראת מורשה, והתורה נקראת מורשה. ארץ ישראל נקראת מורשה לפני שיוצאים ממצרים, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והביאתי אתכם אל הארץ אשר נתתי לכם, מורשה בכבוד בכבוד, מורשה אני השם. אז ארץ ישראל נקראת מורשה. גם התורה נקראת מורשה, בפסוק הידוע, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. אומר הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, שכיוון שתינוק מתחיל לדבר, תינוק כיוון שיודע לדבר, אביו מתחיל ללמדו תורה. מה הוא מלמדו? תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. למה דווקא את הפסוק הזה? תראו כמה מדהימה השפה, זה קשור לפרשה שלנו היום. את יכול מעשה חיול השם שמיים אני משאיר לאחרי זה, כי זה העיקר לדעתי של הכל.
אני מסיים, למדנו
פעם תורת מלחמה, במלחמה רבי ברשתם. נכון, נכון. תראו כמה זה קשור לפרשה, אני לא שמתי לב לפניכם. בפרשה שלנו מופיעה מילה של השורש לרשת בהקשר אחר לגמרי מירושה. יש הקשר אחד בשורש ריש שין, או יוד ריש שין, שפירושו לרשת, heritage, אני יורש נחלה, ואתה מוריש. אגב, על פי זה מסביר בעל הטורים למה נאמר לבני ישראל במצרים, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נתתי לכם מורשה. תשמעו איזה דיוק בפסוק, כמובן אמרנו את זה מהר. הבעל הטורים אומר, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נתתי לכם מורשה. אומר הבעל הטורים, נפלא. לכם, עוד פעם, מי היו השומעים? מי היה הקהל ששמע את זה? עם ישראל שהיה איפה? במצרים. תגידו לי, בפועל, אלה ששמעו את זה, ירשו את הארץ בפועל? הם נכנסו? לא. מי נכנסו?
בניהם.
אז מה הם? אז מה הם? הם המורישים. אלא לבאי הארץ, וזה המורישים, כך אומר הבעל הטורים. הבעל הטורים אומר, הברקה, ונתתי אותה לכם בתור מורשה. אתם לא תירשו, אתם תורישו. מורשה, הברקה יפה בעברית, אבל לא ליהנות ממנה יותר מדי, אני אומר. לא ליהנות, אתם יודעים למה? כי מה הוא יעשה עם תורה ציווה לנו משה מורשה? והוא עצמו אומר ששם זה בעיה. מורשה ללמד, אבל שם אתה גם לומד. כן, כן, נכון, אבל אתה, אבל בשונה מארץ ישראל, ששם אתה לא יורש אלא רק מוריש, פה אתה גם יורש. אז יש לך חובת מורשה וחובת ירושה, אז למה זה לא נקרא גם ירושה? תשמעו את ההסבר, ההסבר הוא פלא פלאות. עברית פשוטה. השורש הזה של הורשה, יש לו שתי משמעויות הפוכות אחת מהשנייה, שונות לגמרי. האחת היא מלשון ירושה, heritage, אני יורש ואני מוריש לבניי עד 120 שנים טובות. אבל יש למילה מורשה עוד משמעות. להוריש זה לא רק להוריש ירושה. והורשתם את הארץ זה לגרש את האויבים, לסלק. והורשתם את יושבי הארץ מפניכם, כתוב. ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם בפרשה שלנו, והיו לסיקים בעיניכם ולצנינים בצידיכם וכו' וכו' וכו'. תסתכלו בפרשה או תסתכלו במציאות, לא משנה עכשיו. ואם לא תורישו והיו וכו'. יוצא של המילה מורשה בתור אקטיב, יש שתי משמעויות אחרות לגמרי. האחת היא מה? להוריש את הירושה שלי, והשנייה היא לגרש. לכאורה אין קשר. אבל מי שמעמיק מגלה שיש איך, וואה, איזה קשר שיש. כשאני מוריש, ואתה יורש עכשיו, מה אתה צריך לעשות בעצם בשביל לקבל את הירושה הזאת?
כלום.
כלום. עכשיו בואו נעבור רגע לארץ ישראל. יושב יהודי בצד השני של הגלובוס, לא יודע שהוא יהודי. אין לו שום ידיעה שהוא יהודי, הוא גדל במקומות האחרים לגמרי בעולם, הוא לא שמע על זה. האם ארץ ישראל היא שלו כמו שלך? אותו דבר. אבל אתה פה דור ה-20. מה אתה מתלהב מזה? תמיד כשחבר אומרים לי, אני דור שביעי, אני דור שמיני, אני אומר, אברהם היה עולה חדש. זה הדור שמיני, הוא בא מעיראק, אתמול, מבגדד. מה ההתלהבות? שאתה דור שמיני, נו. דור שמיני, אז חל עליך עוד יותר, שתיזהר מבנושנתם בארץ. אומר את זה על עצמי. כל היחידו שלנו זה שהארץ שייכת לנו לא בגלל שאני החזקתי בה, כי היא ירושה. עכשיו אני, נחזור לירושה פרטית, יורש חוקי, ביורה, יש משהו שאני היורש החוקי שלו, אין שאלות. ואני בא אחרי 100 שנה ורוצה לממש את הירושה הזאת. בינתיים כבר יושבים שם הנכדים של זה שכבר לקח את זה לפני 70 שנה. זה שלי. מה אני צריך לעשות?
להוריש.
להוריש. אני לא יכול בפועל לממש את הירושה אם אני לא מוריש. איזו ירושה אני יכול לממש אם אני לא מוריש? ירושה שאף אחד לא תובע אותה. אתם יודעים מה אומרים לנו על ארץ ישראל? תשמעו צדיקים, אומרים לנו ככה, תקשיבו טוב, ונתתי אותה לכם, בטח. מורשה! לא יהיה אדם בעולם שלא יתבע את הארץ הזאת. היא תעבור מאויב לאויב, משועל לשועל. היא ירושה שלכם. אף אחד לא יצליח להחזיק במעמד. אתם יכולים להמשיך לישון בסינגפור עוד 200 שנה. 2000 שנה היא לא תיתן פירות לאף אחד. אבל אתם גם לא תצליחו לממש את זה עד שתורישו. אתם רוצים, תמשיכו לנסוע. זה ארץ משונה. זה ארץ ירושה שלא מתממשת, אלא אם אתה מבין שהיא ארץ מורשה. פלא פלאות. וככל שאתה מגיע למקום מקודש יותר בארץ, אתה תרגיש את זה יותר. יהיו הדברים עילוי לאנשים שמסרו את נפשם על עמנו ביום שישי, במקום המקודש ביותר, בהר הבית. זאת מלחמת המורשה. איך אומר הרמב"ן באיגרת שלו לבנו כשהוא מתאר לו מה קורה בארץ ישראל? שהוא מסתובב פה בארץ והוא עובר מחברון לירושלים והוא אומר לו כלל גדול, כל המקודש מחברו חרב מחברו. אם אתה רואה מקום שהוא לא חרב, רמת הקדושה שלו פחותה. כל המקודש מחברו חרב מחברו. הסתרא אחרא מריח את הקודש, ואתה צריך ללמוד להוריש כדי לממש את הירושה. לא רוצים? לא צריך. זה יהיה לכם קשה, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אתם יודעים למה זה יהיה לכם קשה? כי התכונה שלכם היא תכונה חיובית. התכונה שלכם זה בית תפילה לכל העמים. אתם פונים למלך אדום ואומרים לו, נא עברה נא בארצך לא נעבור בשדה וחרם. התכונה שלכם היא אחרת. אתם פונים למואב ומבקשים שלום, אתם פונים לאמון ומבקשים שלום, אתם פונים לסיחון, אתם פונים לכולם, וזה טוב וזו התכונה שלכם. אבל תדעו לכם, יש בעיה בארץ הזאת. זו ארץ מורשה, זאת לא ארץ ירושה. תרשמו לפניכם. ויבואו שואי עולם ויגידו שמה לחברון ולכם? וככל שזה יהיה מקודש יותר, הם יגידו את זה יותר. והם לא צריכים שתצטטו להם שזה ירושה שלכם. הם יודעים את הציטוט בעל פה יותר טוב ממכם. הם יודעים את הציטוט. הם צריכים שתראו שזו ארץ מורשה. שאתם... סגרו שם את זה. חבר'ה שם לא יודעים שאתם. זה מופיע. מה זה? כן, כן, אין להם מפקמין איפה זה כתוב להם, בתומעה שלהם איפה זה כתוב. זה פשוט, זה פשוט. כל העניין הוא רק לדעת האם אתה מבין שעליך להוריש כדי לרשת. וזה מנוגד לאופי שלך. עד כאן הבנתי על ארץ ישראל, זה פלא פלאות. עכשיו תשמעו על התורה. יהודי נמצא, אני לא יודע איפה. התורה היא ירושה שלו או לא? ודאי. ואם אני למדתי תורה והוא לא למד תורה, אז זה יותר ירושה שלי משלו? חס ושלום. ואם אני רוצה ללמוד תורה ולא רוצה לקבל אותו לבית ספרי כי אני אומר שהוא לא שייך לזה, אז איך כתוב עליי? שאני מה? גוזל אותו מנחלת אבותיו? נכון, זה ירושה שלו, מצוין. עכשיו אני לא אביא דוגמה על יהודי מסינגפור, עכשיו אני אביא דוגמה עליי. אז למה אם התורה היא כזאת ירושה שלי? אז למה אני לא מצליח להשתחרר וללמוד אותה בנחת? הרי אני יודע שהיא ירושה שלי. הרי אני יודע שזה הדבר שהכי מתאים לי. אז למה אני... מה קרה? מה קרה? התורה היא לא ירושה, היא מורשה. קדוש ברוך הוא, על פי גודל הקדושה, מינה לך חיבי ופריזי וכנעני ויבוסי, והם מבקשים לקחת את העסק. כמו שכל שואל ביקש לגעת בקודש הקודשים 2000 שנה, תראו לי מי שאחד לא ניסה לגעת ולתמה את כוחה של התורה בעולם. מה לא הוכנס בתוכה? מה לא הורכב עליה? איזה רוע לא הורכב בתוך הטוב באיזה מין כלאיים? מה לא ניסו להפוך ממנה? אבל זה לא היסטוריה, זה הווה פה עכשיו, מתמשך, נאו. וככל שזה פנימי יותר, יש יותר התנגדויות. וככל שאדם גדול, ואז פנימיות התורה בכלל יש התנגדויות לזה. וככל שאתה חודר יותר פנימה, השכל מתנגד, והחיווי מתנגד, והפריזי מתנגד. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. אם תבוא ללמוד תורה כאילו היא ירושה, אתה קיימת את מה שכתוב בשולחן ערוך. אבל אתם יודעים איך לומד תורה חסיד? חסיד מתקין עצמו ללמוד תורה. אתם יודעים מה זה תיקון ליל שבועות? התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. החסיד מתקן את הדרכים, כי הוא רוצה להבין איך גם את החיווי הזה שמפריע לי אני מרומם. איך אני מעלה גם את מה שפה תוקע אותי. הוא לא לומד תורה כאילו זה ירושה ובנפרד הוא חי. אלא כל אותם 7 עממים שמסתובבים לי פה בקישקס בפנים, הם בדיוק מה שנועד כדי שזה יהפוך מירושה למורשה. הוא יכול לקיים הלכות תלמוד תורה גם בלי זה. אבל זאת לא תהיה תורה של חסיד. רבי יוסי חסיד. החסיד מתחיל את הכל בממון חברך, האם אתה יכול לצאת מהטבע שלך ולחבב את העשירות של חברך. ועובר לכוח להבין שההפרעה שיש לך פה, לך אישית או לא, או למקבל הזה או למקבל הזה, ואתה ניגש אליו עכשיו, היא הפרעה שהתפקיד שלך הוא לרומם אותה, לכבוש אותה. כמו מי שכובש מקום ומרומם את הדבר הזה, מרומם את הכל. עכשיו איך אני מרומם את זה? כדי שהתורה תרומם את כל המציאות. אלה שני הדברים הראשונים. הדבר השלישי של החסיד זה כל מעשיך יהיו לשם שמיים. את זה אני משאיר לאחרי ערבית. אז אני רוצה ללמוד את פרשת מטות. רק ללמוד את הפרשה. לעניות דעתי, שם מבקש משה רבנו ללמד אותנו את המושג הזה שעליו אמר הרמב״ם שהוא נכתב בכוח אלוקי ללא ספק. המושג הזה של כל מעשיך היו לשם שמיים. אני חושב שזה הפרשה שלנו, אבל לזה נגיע אחרי ערבית, ואז